שלום לכם וברוכים הבאים אלינו להוויה ושמה קבלה. אנחנו היום בזמן שהוא חג עבורנו כאן בקבלה לעם. אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע הספר. בחרנו להקדיש את הערב שלנו היום לספר כמכשיר לגילוי האור, ספר כמכשיר לחיבור לטוב. טוב שהצטרפתם אלינו, שלום לכל מי שנמצא בכל בתי קבלה לעם, בכל רחבי הארץ והעולם, למי שצופה בנו מהבית. אנחנו מזמינים את כולכם לקחת חלק פעיל במהלך הערב הזה. כנסו לאתר שלנו, הכתובת ikab.co.il, תשלחו אלינו שאלות, הערה נמצא פה עבורכם בעמדת האינטרנט וישמח להציג אותם. הרב לייטמן, אנחנו רוצים שתדבר על ספר.
אין יותר לדבר רק על הספר, האמת שאנחנו נקראים עם הספר, שיש לנו הספר. למה? כי אם לא הספר הזה שיש לנו, אז הייתה כל האנושות נשארת בדרגת בהמות, היינו שנפעלות מלמעלה ללא שום אפשרות לבחירה חופשית ולהשגת החיים רוחניים. אנחנו מתפתחים על ידי האגו שלנו בדרגות דומם, צומח, חי, בדרגת האנוש שבעולם הזה, בונים אנושות, הציביליזציה שלנו. נו, ומה יש לנו מזה? אנחנו רואים היום טוב מאוד עד כמה שאנחנו, למה הגענו. והגענו בעצם למבוא סתום, לסוף ההתפתחות האגואיסטית שהיינו מתפתחים אלפי שנים, ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים לאן. יש איזשהו לחץ שמצד אחד האגו שלנו גדל עד הגובה המקסימלית שלו, ואז התחיל להתחבר, ואנחנו פתאום רואים את עצמנו האגואיסטים הגדולים. היום עשיתי תוכנית טלוויזיה עם ארקדי דוכין, אז הוא שואל גם כן, למה פעם היו רוקדים בטנגו ככה יחד, מתחבקים, היום זה מתקפצים, קופצים מטר שתיים אחד משני. באמת, איזה סוג הריקוד זה. אין? האגו שלנו עד כדי כך גדול שהוא ממש אפילו בזה מתחיל להרחיק בינינו. כל אחד יש לו בית משלו, מכונית משלו, הכל משלו. אני רוצה להיות לבד, הכל לבד. אז הגענו למצב שאנחנו ממש האגואיסטים כאלו מצד אחד, ומצד שני אנחנו רואים שהכוח החיצון, הטבע, ההתקדמות שלנו, היא מביאה לנו לזה שאנחנו קשורים זה לזה. לא רוצים אבל קשורים. למרות זאת שאני רוצה להתרחק עם אחרים, אני מרגיש עד כמה שאני עוד יותר ויותר ויותר, ולא רק אני, אלא כולנו ומדינות ויבשות, כולם מתחילים להרגיש עד כמה שאנחנו תלויים זה בזה. להיות תלוי באנשים שמואבים אותך זה בסדר, זה כמו במשפחה פעם היה אולי, משפחה טובה, חמה, אבל להיות תלוי בסונים שסובבים אותך זה לא כל כך נוח וטוב. ובאמת אנחנו נגלה יותר ויותר בעוד בזמן הקרוב עד כמה שהתלות הזאת היא תלות ההכרחית, ואנחנו לא יכולים לברוח זה מזה. וזה הכל אנושות קובעת שזה כמשבר, שאנחנו בכל מה שאנחנו עוסקים בעולם הזה אנחנו מגיעים להרגשת המשבר. אבל חוכמת הקבלה אומרת לא, זה דווקא נקודה לקפיצה. זה ממש קרש קפיצה למדרגה החדשה, למימד הבא, מימד העליון, להשגת החיים האמיתיים רוחניים, שהחיים שלנו כאן כמו שאנחנו נמצאים זה ממש החלק הקטן מאוד זמני שבמציאות, שבאמת סוף סוף אנחנו עכשיו מגיעים לכניסה לעולם החדש, עולם הנצחי שלם. וכאן לא כל כך מובן לנו, אם אנחנו מדברים על האנושות, אז נמצאים כמעט כולם בחוסר אונים. מי שמבין איפה שאנחנו נמצאים, לפי כל המחקר, מה שעושים האנשים שחושבים, מדענים, פוליטולוגים, אנשי כלכלה, אנשי חינוך, רואים שאין לאן, אין מה לעשות. זאת אומרת, אנחנו חייבים להתחבר לפי כל הלחץ שיש לנו מצד הטבע, מהריאליות שלנו, מצד אחד, מצד שני, אנחנו לא מסוגלים לזה. וכך אנחנו נגיע למצב שממש נהיה מול הקיר. כמו שכתוב בקבלת התורה, שאו שאתם מתחברים כאן כאיש אחד בלב אחד, בערבות ביניכם, אם אתם מוכנים לזה כן, ואם לא, כאן תהיה מקום קבורתכם. וכך זה עכשיו בעצם לאט לאט, אבל תתגלה לפני האנושות התמונה הזאת, ולכן כאן דווקא מקום וזמן שחוכמת הקבלה מתגלה. פעם ראשונה בהיסטוריה שכל הזמנים וכל הספרים וכל ההגיעה הגדולה שנתנו מקובלים עכשיו, דווקא לרגע זה שאנחנו אתכם נמצאים כאן ועכשיו, זה הולך להתממש. ועל ידי הספר, מה העניין של הספר? שיש כאן מנגנון מיוחד, אמצעי מיוחד, מכשיר, שעל ידו אנחנו יכולים לשנות את הטבע שלנו. להיות האגואיסטים, הסונים זה את זה, דוחים זה את זה, למחוברים, המתחשבים, האוהבים, המחוברים, כאיש אחד בלב אחד באמת. למה? מה הכוח המיוחד שבספר? הספר, מה הוא? כי זה לא ספר הרגיל, אלא יש בו איזה כוח נפלא, שאם אני עוסק בלימוד, בצוותא, בחיבור עם עוד אחרים, אני רוצה להתחבר, נגיד בוחר לעצמי קבוצת אנשים, ואנחנו יודעים שאם אדם יש לו כבר נכונות לזה, אז הוא מגיע, הוא מוצא כזאת קבוצה. ואם אנחנו יחד יושבים ומתארים לעצמנו מצב שאנחנו כן רוצים להיות מחוברים יחד, אז בקריאת הספר הזה אנחנו מגיעים לחיבור. ודאי שבדרך אנחנו מגלים דווקא כמה אנחנו דוחים זה את זה ושונאים זה את זה ולא רוצים ומתייאשים, ובדרך יש הרבה דברים, אבל זה הכל כדי לגלות עד כמה שאנחנו לא, ומתוך לא לפתח דווקא כן רוצים. ואז הספר הזה פועל עלינו. למה? כי זה לא הספר. אם אני קורא מה שכתוב שם, אני מזמין עליי כוח מיוחד. מאיפה? למה? האמת שזה גם כן קורה לנו בטבע, שכמו שילד קטן הוא משחק בכל מיני משחקים שאנחנו ממציאים לו, דברים רציניים בעצם, בשבילו זה משחק ובשבילנו לא, זה אמצעי אלימות, אמצעי שעל ידו הוא יודע להרכיב, לחלק, לעשות כל מיני דברים, להפעיל, לראות סיבה ותוצאה, מה יוצא לו מזה. אם לא היו המשחקים, אז היה גודל סתם כחיה. דווקא המשחקים, הלימוד, התרגילים שאנחנו מביאים לו, מביאים אותו להיות גדול. למה? כי הוא בעצם משחק כאילו שהוא גדול. ואז מכאילו הזה, מנטייה הזאת, מהגיעה הזאת, הוא מזמין על עצמו מאותה דרגה הגדולה הבאה שלו על עצמו כוח שנקרא האור המחזיר למוטף, רק בדרגה הרוחנית, כי לא דורשים ממנו, רק להיות יותר גדול ברגש, בשכל, לפתח רצון, לפתח גישה. מה שאם כן, אנחנו נמצאים עם ספרים מיוחדים קודם כל אנחנו מתארים לעצמנו לפי הספרים, מה שכמה שאנחנו מבינים שכתוב שם, מה זה נקרא להיות מחובר, מה זה נקרא להיות רוחני, מה זה נקרא להיות בדרגה יותר עליונה. אנחנו משחקים גם כן כאילו שאנחנו שם, אנחנו רוצים להיות שם, להכיר, להרגיש מה זה. ואז מתוך ההגיעה הזאת, הנטייה לזה, אנחנו מזמינים על עצמנו גם כן כוח שמפתח אותנו בדיוק כמו ילדים, ממש אותו התנאי. ואז מגיע אלינו כוח, אבל כבר כוח מדרגה לאן שאנחנו נמשכים. אין כוח הרוחני שנקרא אור המחזיר למוטף, אור מקיף, והוא משנה לנו את הטבע, מהרצון לקבל שלנו, מהאגו שלנו, שאנחנו אז רואים רק כמה שאנחנו יכולים לספוג בתוכנו, היינו העולם הזה בלבד, כמה שאנחנו רואים ומרגישים, זה הכל בנטייה לקבל. ואם אנחנו על ידי אותו הספר איך להגיד, הקוסם, כן?
קסום.
הקסום, מקבלים כוח ההפוך, כוח ההשפעה, האהבה, הנטייה לחוצה לי, אין חיבור, אז אנחנו מתחילים להרגיש ממה שמחוצה לנו, עולם הרוחני, עולם החיצון, עולם הרחב הגבוה הגדול. וכך מגיעים לחיבור בינינו, עם הדומם, צומח וחי, ואנחנו המדבר, כל הטבע מתחבר בנו, ואז אנחנו מתחילים להרגיש העולם הרוחני, החיים שלנו הזורמים בין כולם, בין הנשמות, כבר לא בתוך הגוף הגשמי הזה, החי, דרגת החי, אני מרגיש את עצמי, אלה מרגיש את עצמי מחוץ לי, המחובר מחוץ לי עם רצונות של נטייה, ומגלה שם את הכוח העליון, הבורא. וכאן, בעולם הזה, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. זאת אומרת, הספר הזה הוא קשר ביני לבין המדרגה הרוחנית שלי. לא מדרגה הגשמית, כמו לילד רק יותר גדולה, אלא מדרגה הרוחנית. ולכן זה הספר. וכך מתקדמים. ולכן אנחנו נמצאים היום איתכם כולם, וכל האנושות, לפתיחה הזאת הגדולה המיוחדת, הנפלאה, שהספר, ספר הזוהר במיוחד, ספרי הקבלה בכלל ובכלל, כל הספרים הקדושים, לכן הם נקראים קדושים, כי הם מביאים לנו את הקדושה, הקדושה זה נקרא השפעה, דרגת בינה, השפעה ואהבה, ערבות, חיבור, שהספרים האלו כך הם פועלים עלינו. לכן הם נקראים קדושים הספרים. ולכן מקובלים כל כך נתנו הגיעה בכל הדורות כדי לחבר לנו הספרים האלה יותר ויותר בכל דור ודור, המתאימים לנשמות שלנו. והבעל הסולם ורבש הם המקובלים האחרונים שאנחנו לומדים אותם במיוחד, כי הם כתבו הספרים המתאימים להנשמות שנמצאות כאן בעולם הזה בדורנו. ולכן שאנחנו לומדים ספר הזוהר עם פירוש הסולם, כתבי הארי עם פירוש של בעל הסולם, ואיך לארגן את עצמנו בקבוצה ובכוונות, זאת אומרת להפעיל את המשחק הזה לפי דברי רבש, אז אנחנו ממש עומדים להיכנס לשינוי הזה הגדול בנו, שמאוד מצפים שהוא יתרחש. ולכן החג הזה של חג הספר הוא באמת חג גדול, מכשיר לגילוי האור. כן, כך כתבת. בסדר,
הייתי רוצה לקרוא כמה ציטטות.
אני עכשיו ראיתי לפני השיעור מה שהם עשו, הם אוספים לי כאן ציטטות לשיעור. כן, עשו עבודה נפלאה, כדאי, זה נמצא באיזשהו מקום?
אחר כך? לא בטוח.
צריכים לשים את זה, כי אני ממליץ הוא ידאג, ואני לא שולח למישהו. אבל זה יהיה באיזשהו מקום, ו... אתה יודע, נשים את זה בבלוג שלי.
בבלוג שלך זה בטוח יהיה, ונראה אם יש מקום.
אנחנו נשים את זה בבלוג, כנסו לשם, תראו.
אם מישהו שומע אותנו עכשיו באונליין מהצוות של הומר הלימוד ושל הבלוג, הוא כבר מוזמן להעלות את הקובץ הזה של הומר הלימוד לבלוג של הרב. הציטטה הראשונה בהומר הלימוד שבהרנו היא מתוך מאמר ההירות, אומר בעל הסולם כך לגבי הספר כמדריך וכסביבה. אומר בעל הסולם, יש חירות לרצון לבחור מלכתחילה בסביבה כזו, בספרים ומדריכים כאלו שמשפיעים לו שכליות טובות. ואם לא יעשה זאת, אלא מוכן לבוא בכל סביבה מזדמנת לפניו ולקרוא בכל ספר שמזדמן לפניו, שמשום זה ודאי ייפול בסביבה רעה, או יבלה זמנו בספרים שאין בהם תועלת, שהם מרובים ויותר נוחים לפניו, שמתוך זה נעשה כפוי להשכלות גרועות ורעות המביאים אותו לחטוא ולהרשיע. ודאי אנוש יענש, לא מטעם המחשבות והמעשים הרעים שאין לו בהירה עליהם, אלא מטעם שלא בהר להיות בסביבה טובה, כי בזה ודאי יש בהירה.
זה מה הוא אומר במיוחד? כל המילים כאן זה ברור שהם פנינים, אבל שאלה מטעם שלא בחר להיות בסביבה טובה, כי ודאי בזה יש לו בחירה. זאת אומרת, הסביבה זה נקרא המורה, הספרים והחברים, הקבוצה. אם בוחר בזה, אז על ידי זה יכול, על ידי אמצעים האלו יכול לשנות את הטבע שלו, ובמקום להרגיש בתוכו רק עולם הקטן הזה, גם להרגיש עולם החיצון הרוחני הנצחי.
ציטטה שנייה מתוך כתבי הדור האחרון, הקדמת כתבי הדור האחרון, אומר בעל הסולם כך: פיתחו הספרים הללו ותמצאו כל סדרים הטובים שהתגלו באחרית הימים.
זה דווקא באחרית הימים, זאת אומרת כל ספרי הקבלה, כמו שכתוב גם כן, כל הנביאים לא ניבו אלא לימות המשיח. משיח זה נקרא האור שמושך אותנו לגילוי האלוקות, לגילוי העולם החיצון הזה שמחוץ לנו. אז הוא אומר שדווקא בכל הספרים האלה, על אלו ותמצאו על סדרים שהתגלו באחרית הימים. דווקא לעכשיו זה צריך להתגלות. רק תתארו לעצמכם שמשך אלפי אלפי שנים כל המקובלים כתבו ואספו ממש בפירורים את כל החוכמה, את כל הגילויים שלהם, והביאו אותם לכאן, שאנחנו בדור שלנו נתחיל לגלות את הרוחניות בנו, נשתנה, נגיע גם כן להיות כמוהם, נעלה לאותה הדרגה הגדולה. הם כמו הורים שלנו שנותנים לנו כמו לילדים את הספרים האלה שאנחנו נעסוק בהם ונעלה.
אז אני חוזר: פיתחו הספרים הללו ותמצאו כל סדרים הטובים שהתגלו באחרית הימים, ומתוכם תקבלו הלקח הטוב איך לסדר הדברים גם היום כדרככם בענייני העולם הזה.
עוד פעם, איך לסדר הדברים גם היום כדרככם בענייני העולם הזה. זאת אומרת, אפילו בעולם הזה אנחנו לא נוכל לסדר שום דבר היום אם אנחנו לא נפתח את הספרים האלה ונדע איך שהרוחניות וגשמיות, זאת אומרת שני העולמות, חייבים להתחבר יחד. לכן אנחנו מרגישים משבר. אנחנו לא יכולים לעשות סדר בעולם הזה בזמן הנוכחי. רק אם נגלה רוחניות, גם נדע איך לסדר כאן כל הדברים.
ממשיך בעל הסולם: עתה רבותיי, הרי לפניכם ערוך ומוטל בארון זה הספר שבו כתוב ומפורש כל חוכמת המדינות וכל סדרי היחיד והציבור אשר יהיו בסוף הימים, דהיינו ספרי הקבלה.
זאת אומרת, מה ספרי הקבלה בסופו של דבר, מה יש בהם כל כך? איך לסדר כל החוכמות המדינות וכל סדרי היחיד והציבור שבעולם הזה, ואז מעולם הזה להגיע ככה, לפתוח את הגשר, כניסה לעולם הרוחני. זאת אומרת, אנחנו רואים עד כמה שהם מדגישים המקובלים האקטואליה שיש בספרי הקבלה לימינו, למדינות, לאדם, לציבור. לא משהו קודש תשים אותו שם בפינה בחדר וזהו, אל תיגע בו, סגולה נגד השריפה או משהו שם ששם חושב. זה סגולה כדי להגיע, סגולה זה סגול, זה דרגת הבינה, זה גימל קווים. להגיע דווקא להתפתחות הרוחנית. עוד משהו?
כן, מזווית אחרת, אומר בעל הסולם במאמרי שמעתי, לגבי המושג ספר, סופר וסיפור. אתה תצטרך להסביר. ספר, סופר, סיפור.
כך כתוב בזוהר. כן? בשלושה דברים מתגלה המציאות הרוחנית. ספר, סופר, סיפור.
ספר נקרא כמו מטרם הבריאה. סופר הוא בעל הספר. סופר הוא ייחוד של סופר וספר שצריכים לקבל בחינת סיפור. שצריכים לקבל בחינת סיפור. זאת אומרת, התורה עם הנותן התורה ביחד.
זאת אומרת שעל ידי זה שאנחנו מתעסקים בספר, יש לנו מתוך ההתעסקות הנכונה הספר והסיפור שאנחנו מגלים דרך הספר את היחס קשר שלנו עם הסופר, עם הבורא.
מה כתוב בסיפור הזה?
סיפור הוא אותם דרכים שאנחנו צריכים לעבור בשינויים שלנו הפנימיים, כל המדרגות. זאת אומרת, חמישה עולמות, 125 דרגות שאנחנו צריכים לעלות בהם, זאת אומרת להשתנות בהם. זה בעצם מה שכתוב בספרים. עד שאנחנו מגיעים לעולם אינסוף, שמחוברים לגמרי יחד. זאת אומרת, אנחנו ציירנו לו פעם שיש לנו מערכת, אנחנו כאן נמצאים בתוך המערכת כחלקים שבורים, ואיך לסדר הקשר בינינו זה להיות כגוף, כגוף אחד, כגוף האדם. כך אנחנו בינינו חייבים להתחבר בחיבור הזה שאנחנו מתחילים לראות כן, לא, מתי ואיך. בחיבור הזה אנחנו מגלים בעד ונגד התכונות שלנו, החושים שלנו, מחשבות, רצונות. אנחנו רואים איך המערכת הזאת צריכה לעבוד. אנחנו כמו ילד שלא יודעים בדיוק מה קורה כאן, אבל מתוך ההתעסקות בזה אנחנו מגלים קשר בין הדברים, איך הם פועלים כל אחד ובקשר ביניהם. כך אנחנו ממש מגלים עולם הרוחני, ומתוך הגילוי הזה בו מגלים את החוכמה שבו, את המחשבה שבו, המחשבת הבריאה שבו, והמפעיל אותה הבורא. זה כבר בדרגות, כמו שאנחנו יודעים שהכל זה מתקדם בהוויה י' כי ו' כי, כך אנחנו שמתפתחים, אנחנו יותר ויותר ויותר מגלים את החוכמה שיש בכל המציאות, והחכם הזה שהוא נקרא בורא, כוח שמחזיק את זה. אבל מגלים את זה בנו, בקשר בינינו, שהוא לא מתגלה מחוץ לנו כמשהו שאצלנו בעולם הזה, שמשהו נראה לי מחוץ. זה בתפיסת המציאות אנחנו לומדים שזה התפיסה שקרית, שהכל זה בכל זאת מתגלה אצלי כאן בראש, אלא נראה לי שנמצא לפניי. אז ברוחניות אין דבר כזה. שאנחנו מגלים אותה, אנחנו מגלים אותה בפנים, ואז מגלים קשר בינינו, ובתוך הקשר בינינו מתגלה הבורא, הכוח עליון. וזה כבר אדם נכנס לחיים השלווים.
רציתי לקרוא עוד כמה דברים כאן.
הוא כבר עושה סורך הסימנים.
אתה כבר מעוטט? אז נלך לשאלות? אז אולי אחר כך נמשיך עם ציטוטים.
נו, שיהיה משם, כן.
כן, אירן, בבקשה. אז שנייה לפני אירן, שתתחיל עם השאלות, אני רוצה להזכיר לכל הצופים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, הכתובת היא kav.co.il, תשלחו לנו שאלות, נשמח להעלות אותם כאן. כן, אירן, בבקשה.
יש לנו המון שאלות, המון חברים שמצטרפים אלינו מכל רחבי העולם וגם מהארץ. אבל נתחיל עם השאלה הראשונה של נבית מתל אביב מרכז, שאגב, הקבוצה היום חונכת את הבית החדש שלה.
שעה טובה, מזל טוב. מזל טוב.
אז נבית מתל אביב מרכז אומרת, להגיד שבספר יש כוח זה לא כמו להאמין בסרט אדום או מים קדושים.
לא, אני לא מאמין בחפץ, שיש בחפץ כוח. זה אסור, זה כמו פסל שאסור להשתחוות למשהו ולהגיד יש בזה קודש, רוח הקודש, כוח, אלה יש במנגנון הזה שנפעל דרך, אבל זה דרכי שאני מפעיל. הספר בעצמו הוא לא קדוש, בספר אין קדושה, בספר אין קדושה. יש קדושה אם אני משתמש בספר, ואז דרך מנגנון שאני מפעיל אצלי בפנים, בתוך הנשמה שלי, על ידי זה שאני קורא על ממה שהנשמה שלי מורכבת, אני מפעיל בתוך הנשמה שלי השכבות הפנימיות שלה, ואז אני הולך ומתקדש, מטפל בעצמי, מתרפא. אני על ידי זה מגלה בתוכי שכבות יותר ויותר פנימיות רוחניות. וספר, אתה יודע, אתה יכול לקחת, להדפיס אותה באיזה מקום בחול ולהביא אותה, ואין בזה שום קדושה, ולא בדפים ולא בכלום, אלא רק בכוח שאני מפעיל בתוכי, ולא בכתב עצמו. וזה זה זה באמת, אנחנו צריכים טוב טוב לחשוב על זה. יש לנו בכל זאת מהילדות, מהחינוך, מהעולם שלנו גם כן גישה אחרת. זה לא ספר שכמו הארי פוטר אני פותח שם, אתה יודע, ותמונות זזות בתוך הספר, כן? או משהו. או שהבחות אדום זה בכלל, כמו שאמרת, זה עבודה זרה. כי אני מאמין באיזשהו חפץ שיעשה לי תיקונים. זה אברהם היה כל כך נלחם על זה. זה לגמרי לגמרי נגד הגישה הקבלית. חובת הקבלה היא אך ורק עוזרת לאדם לתקן את עצמו, ולא לקנות משהו מבחוץ שזה יעשה לו איזשהו נס, איזה שום דבר. לכן הכוח, שוב, אם אני בקבוצה בין החיים, נגיד זאת הקבוצה, כן? שאנחנו בתוך הקבוצה קוראים ספר, אנחנו לומדים על המערכת קשר בינינו, כן? נגיד זה אני וזה אתה וכן הלאה, כן? אנחנו לומדים מערכת קשר בינינו. בתוך הקשר בינינו, אם באמת אנחנו יודעים נכון איך להתקשר בינינו, אנחנו מגלים בקשר בינינו את הכוח ההשפעה, וזה הרוחניות, זה כוח הבינה. מה הספר אומר? נגיד דברי רבש במיוחד, אז הוא פעל בזה שהוא הסביר לנו איך אנחנו צריכים כל אחד ואחד לכוון את עצמנו בקבוצה, כדי שיהיה לנו מערכת נכונה. זאת אומרת, איך להיות קשורים בזמן הלימוד. הבעל הסולם פעל בזה, איך על ידי הלימוד אנחנו יכולים לעורר כאן את האור. בקשר, אבל זה בקשר בינינו, זה לא הספר עושה, זה אני עושה במעמד שלי. כל העבודה בתוך האדם, כל העבודה בין האנשים, אני ואתה והוא והוא וכן הלאה. ספר בעצמו הוא לא נושא שום קדושה. אנחנו מעוררים בינינו, בקשר בינינו, את הקדושה, את האור העליון, היחס של השפעה ואהבה. אנחנו מעוררים, אנחנו רוצים להיות קשורים בערבות, כי יש אחד בלב אחד, ואנחנו רק לומדים מהספר. זה כהוראה, תורה זה הוראה, מהספר ההוראות אנחנו לומדים איך אנחנו יכולים להגיע באמת לקשר הנכון. בקשר הנכון, בכלי הנכון, מתגלה תכונת השפעה, האור העליון. לכן הספר הוא נקרא קדוש לפי הפעולה שלו עליי, אם אני משתמש בו נכון. להפוך, כשיש אנשים שפותחים את הספר ורואים שם משהו אחר לגמרי, ועל ידי אותו ספר נעשים עוד יותר אגואיסטים, גדולים, שולטים וכן הלאה. זה הכל תלוי במה שאתה, איך אתה משתמש בו, ולא, ולא שבספר ישנה. אם הייתה בספר קדושה, אז היית משתחווה כלפיה, זה אסור לעשות. שום דבר מחוץ לאדם אין שצריכים להשתחוות, אלא אך ורק לתכונת ההשפעה שיכולה להתגלות בנו. זאת הקודש.
עוד שאלות? כן, בוא, כאן בבקשה את המיקרופון. הנה המיקרופון.
רק מיקרופון ותחזיק טוב כך.
ערב טוב לכולם. שומעים אותי?
כן, נהדר.
במהלך השיחה, אם הבנתי נכון, אמרת שאנחנו מתקרבים לתקופה של שינוי. עכשיו, אני שומע את זה מכל מיני מקומות, כל מיני גישות. אוקיי?
כן, מדברים על זה?
כן. איתי. בכל מקרה, הייתי רוצה לשמוע, אם תוכל, לנסות להסביר למה אנחנו מתקרבים לתקופה של השינוי, ומהם האינדיקטורים לזה, ואחרון חביב, על איזה אינטרוול אנחנו מדברים, על איזה היקף זמן אנחנו מדברים, ואני מניח
כמה עוד נשאר לך זמן.
בדיוק, זה קודם. תודה רבה לך.
ליהנות מהחיים האלו. אנחנו משך ההיסטוריה, עברנו הרבה שינויים. אם לראות לפי הציר הזמן, האגו שלנו גדל, וכשהוא גדל הוא הגיע לאיזשהו מקסימום, כן, לאיזשהו מצב, אין לו יותר לגדול. בעצם המצב הזה הוא כבר, כמו שאומרים מקובלים, מ-1995 הוא נסגר. אנחנו כבר נעשינו לגמרי, גמרנו. בקיצור, כל האגו שלנו שבאנו, שבתוך הגן הגן שמפתח אותנו, שאנחנו כל פעם, בכל שנה, בכל דור ודור, אנחנו יותר ויותר אגואיסטים, יותר ויותר מתפתחים על ידי הדחפים הפנימיים. וכך אנחנו מפתחים את הטכנולוגיה, חברה האנושית, חינוך וכן הלאה. כן? אז התפתחנו עד שהגענו ל... אנחנו קוראים לזה 1995, ככה איזה מין מספר, כן? שנה, כן? שככה בא לסולם, קבעה שזה בעצם הזמן, הסיום של, של ההתפתחות האגואיסטית. והגענו לזה מהאפס, ועד 6,000 שנה, סך הכל יש לנו זמן, אם אתה שואל לזמן. והיום זה 5,771, כן? אז יש לנו עוד קצת זמן. אבל מה הזמן המיוחד הוא? שאנחנו הגענו לרוויה באגו, ומזמן הזה והלאה, האגו שבאנו הוא לא גודל יותר, ואנחנו רואים לפי הייאוש, לפי הסימנים האלו בחברה האנושית, בכל מיני סימנים, ומשבר הכללי. מה הוא אומר? שאנחנו, אין לנו יותר בצורה כזאת להתפתח. אנחנו גם כן בתוכנו מרגישים את זה, וגם לפי התנאים בחברה האנושית, בכל המשברים האלה בחברה, במשפחה, בחינוך, בכלכלה במיוחד, וגם כן בטבע, באקולוגיה, שאנחנו ממש הרסנו את כדור הארץ, שמוצאים מהאדמה את האוצרות האחרונות שבה, ושמלכלכים כבר ממש הורסים סופית את כל הטבע. סימנים האלו הם סימנים פנימיים וחיצוניים שבתוך האדם וסביב האדם, שמדברים על המשבר, שהגענו לאיזשהו מצב לא טוב ולא יודעים מה הלאה ואיך הלאה לשרוד. אבל השאלה העיקרית הגדולה ביותר היא שאנחנו בחברה האנושית הגענו למשבר הגדול, לא כלכלי. כלכלי זה ודאי, שהכלכלה זה העתקה מהאגו שלנו. חיבור בינינו האגואיסטי זה בעצם הכלכלה שלנו, כן? איך שאנחנו מוכרים, מתחברים זה לזה, דרך כך ותן, כן? ברור. זה נקרא, לכו ותתפרנסו זה בזה, זה מזה. אבל הבעיה היא אחרת, שאנחנו הגענו למצב שאנחנו חייבים לשנות את החברה עצמה, אי אפשר להתפתח יותר, אין לאן, אין לאן, אין אוצרות האדמה, אין אוצרות אנרגיה, אין, אי אפשר. המשבר הוא בעצם המשבר בכל, בכל הגישה לחיים, שאנחנו לא יכולים בצורה כזאת יותר להתפתח. אנחנו היינו חיים בצורה פחות או יותר נורמלית, שכל אחד היה מרוויח וכל אחד היה חי בצורה, לא שכל הזמן היה מכל, כל שנה ושנה היינו יותר ויותר רוכשים ומתפתחים, ובעצם איזשהו 200 שנה, 150 שנה האחרונות, אנחנו חיים רק בזה שיותר ויותר ויותר ויותר. קודם זה לא היה דבר כזה. האגו הזה הוא ממש היה, לא בדיוק ככה הוא מתפתח, הוא ככה, אתה מבין? זה, היינו מתפתחים בצורה די רגועה, ורק נגיד ב-200 שנה האחרונות התחלנו אנחנו כך להתפתח. וזה סימן מאוד מאוד גרוע, כי אנחנו צריכים עכשיו, אתה רואה באירופה, במיוחד בשוק המשותף, בכל מיני מקומות כאלו, אתה רואה שאנחנו חייבים לעבור מחברה הצרכנית, שכל הזמן צריכה עוד ועוד אחוזים אחוזים להצליח ולהרוויח, אנחנו צריכים לעבור לחברה שהיא מתפתחת בצורה של הצרכנות המאוזנת, שלא ניקח מהטבע יותר מכמה כמה שהוא יכול לסבול, כמה שהטבע יכול לסבול. ואנחנו לא מסוגלים לזה עם האגו שלנו. אנחנו לא יכולים לשנות כלום. אתה רואה מה שקורה עכשיו במהפכות האלו, ובמיוחד באירופה, נמצאים ממש לפני הקריסה. כל השוק המשותף והמדינות, שם, במיוחד שם, איטליה, אספניה, ספרד, יוון, אירלנד, איסלנד, וזה יבוא לכל כדור הארץ. אנחנו עוד לא יודעים עד כמה שארצות הברית הכי גרועה מכולם בזה שהיא נמצאת ממש בדפולט הטוטלי, אבל בינתיים אנחנו ככה כאילו רגעים האחרונים מחזיקים בזה. וכאן זה הבעיה הגדולה של המשבר, שאנשים בכלל, האנושות לא יודעת איך לעשות את השינוי הזה. וכאן לכן מתגלה חוכמת הקבלה, ובמשך השנים הקרובות אני חושב שאנחנו נראה עד כמה שהם יצטרכו בכל זאת לקבל את שיטת התיקון. תיקון האדם. כבר מתחילים לדבר שכל הבעיה, כל המשבר הוא המשבר האנושי, ולא כלכלה ולא חינוך ולא משפחה ולא כלום. זה בטבע שלנו. אתה לא יכול לתקן משפחה ולא ילדים ולא גדולים ולא יחסים של בין בני אדם ובין ארצות. אתה חייב בשורש לתקן את הטבע האדם. וזו בעיה גדולה, כי אין לאנושות לזה כלים. לכן הספר, מה שיש כאן, חוכמת הקבלה, התורה, ההוראה, עכשיו בעצם מתגלה בצורה אמיתית מה זה. אמצעי להביא כל האנושות לדרגה הבאה של הקיום. כן.
אני קודם רוצה לשים חוב מהפעם שעברה, לא אמרתי את השמות של בתי קבלה לעם, אז גם מחוברים אלינו מכל העולם, וגם מזיכרון יעקב, ביקת אונו, ראשון לציון, חולון, אילת, מודיעין, יוקנעם, רעננה, גליל, אפולה, אשדוד, נצרת עילית, קריית גת, ערד, ערבה, כרמיאל, תל אביב צפון, תל אביב מרכז, רבדים, באר שבע, חיפה, מגדל העמק, חדרה, ירושלים, כוכב יאיר, והקבוצה הווירטואלית. אז כל הקבוצות האלה יחד איתן. והנה שאלה שמגיעה מכל העולם, גם מאקוודור, מאיטליה, מצרפת ומישראל. מה העבודה עם הספר לנשים?
שוב. אותו דבר כמו לגברים, האמת. חיבור גם כן, אבל לא בפועל. אבל כל הדברים שיש לגברים, גם כן ממש אותו דבר לנשים. אני מכיר ושומע הרבה נשים שנמצאות יחד איתנו בלימוד, יחד איתנו בלימוד הווירטואלי במיוחד, כן? חוץ מהלימוד שהוא לפי הזמן שגורם לנו, מ-3 עד 6 לפנות בוקר שאנחנו עושים, כמו שהיה אצל מורי רבש. כך נשים עוסקות בלימוד ועוסקות בכל הדברים האחרים, וודאי שהם גם כן נמצאות בתשוקה לחיבור כללי, כמו שמוסבר לנו בתורה, כן? סביב הר סיני, במעמד שכשם גם נשים וטף, ולכן אין בזה שום הבדל בין גברים לנשים, רק גברים עוד עוסקים בחיבור ביניהם בצורה פיזית, בפעולות. כן, עד שיעור מרשה לך.
כן, אלון מחיפה שואל, האם יש הבדל בין קריאת ספר קבלה לבד ובין קריאה בקבוצה?
כן, כן, מאוד חשוב, מאוד חשוב. לכן אנחנו קודם כל פיתחנו את הרשת הווירטואלית שלנו, וגם ערוצי טלוויזיה, שאנשים יכולים להיות איתנו יחד באותו זמן, באותו רצון, באותה הכוונה, להרגיש שהם נמצאים ממש קרובים, כמו שעכשיו אלה שצופים, וזה מאוד חשוב. ולפחות אם אדם לא מסוגל באותם השעות, אני יודע שבאוסטרליה, בסין, או חברים שלנו נגיד בדרום אמריקה, הם נמצאים בהפרשי זמנים כאלה שלא מסוגלים את זה לעשות, אצלם זה זמן עבודה נגיד, כן? אז הם נמצאים איתנו בזמן אחר, לכן אנחנו משדרים ומיד נכנסים, ברגע ששיעור נגמר הוא כבר מיד נמצא להורדה באינטרנט, וחוזר כמה פעמים בישראל גם כן בערוצי טלוויזיה. זה הכל כדי אדם תוך 24 שעות להיות איתנו גם כן בקשר באותו שיעור מה שלמדנו. זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב, כי בכל זאת בהרגשה, בקליטה, בראייה, בצפייה הוא מרגיש שהוא מתחבר איתנו. כן. ואני כשעכשיו נגיד עברתי כל כך הרבה מדינות, אני ראיתי שממש הם נמצאים באותה רמת הקליטה, לא פחות, כל החברים שלנו. אני כמו שהיה לנו גרמניה, צרפת, רומא, מדריד, מוסקבה, לא הרגשתי שום שינוי במרחקים, במדינות, במנטליות. כולם נמצאים ממש באותה קליטה, באותה יכולת, באותה הרגשה.
נו? עוד שאלות. כן, פה בבקשה, שורה ראשונה.
שלום, אתמול דיברת על כך ש המצב המקולקל שלנו, שבו אנחנו, זה בקשר לשאלה של האדון הקודם, שאנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לשני, מחפשים כמה שהוא פחות מאיתנו, וגם בצריכה, וככה אנחנו מתמלאים. ואם יותר מאיתנו, אנחנו מרגישים נחותים. האם בתור תלמיד קבלה שכבר לא שם את הגז על הגשמיות ועל החומריות, אני שם לב שאני כל הזמן משכנע את עצמי שמצבי יותר טוב מפעם, יותר טוב, למרות שבגשמיות אני פחות טוב, אבל אני רואה שאני יותר מאושר, יותר מסופק. האם אני עובד על עצמי?
כן, אבל בהתפתחות האדם יש כאן תהליך, ישנו התהליך שאתה נמצא בעליות, בירידות, בכל מיני ערכים שמשתנים בך. לכן מה שיש יש, לא לשים לב על זה. אמת, כמה שפחות אדם מחטט בעצמו זה יותר טוב.
לא לחטט בעצמי, כלפי אחרים.
זה בדיוק, אתה משווה את עצמך כלפי אחרים.
אבל ככה אני מחזיק את עצמי למעלה בדרך.
בשביל מה? אני מחזיק את עצמי למעלה בדרך שאני רוצה להיות מחובר עם העליון. למה אני צריך להשוות את עצמי לאחרים? כל הזמן להחזיק שאני יותר, יש לי יותר, הוא פחות יודע, הוא יותר ככה, זה צורה אגואיסטית. אני רוצה להיות מאושר מזה שאני מחובר עם העליון, הוא יותר משפיע, יותר נמצא באהבה, יותר נמצא בהתפתחות, ברוחנית, בקשר עם האחרים. אני מקנה באחרים בזה שהם נמצאים כל הזמן, אני רואה אותם שהם נמצאים כל הזמן בקשר יותר חזק ביניהם, יש ביניהם איזה הבנה, חיבור, איכות, ואני לא מרגיש את עצמי כל כך איתם. אז קינה הזאת זה, היא קינת סופרים תרבה חוכמה. כן? זה כן. אבל מה יש לי עוד לשוות איתם?
לא, אני מתכוון לאנשים שמחוץ לקבלה, שהם מצליחים יותר בגשמיות.
אני לא מסתכל עליהם בכלל. החיות, אפשר לקנות בחיות. הם לא צריכות שום דבר. יש להם הכל, אתה מבין? לא אין בגדים, אין כלום, אין בית, מסך נסח, חשמל ישלם, שם משהו, שם כלום. זה הכי טוב. מה אתה צריך להסתכל לבני אדם? כן, לא יודע, הוא קובע. או שתקרא לנו משהו.
לקרוא?
נו, נו.
בוא, נלך שם שאלה, כן. בבקשה. הנה, המיקרופון לידך.
שלום רב. רציתי לשאול לגבי המצוות הגשמיות שרשומות בתורה.
כן.
יש, אפשר לדבר על לקיים מצוות בכוונה נכונה, ואם כן, יש בזה איזה סגולה או שזה גם עבודה זרה?
חס ושלום. לא, 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 לא. עבודה זרה. לא. אלה... בחוכמת הקבלה היא נקראת חוכמה פנימית, פנימיות התורה. היא מדברת על קיום הפנימי של של המצוות. מצוות זה נקרא שיש לנו תרי"ג רצונות בתוך הנשמה שלנו. נשמה מתחלקת לשני חלקים. חלק עליון נקרא גלגל תו עיניים, כתר חוכמה גרד בינה, חלק התחתון נקרא החאפ, זד בינה זה רמפין ומלכות. בחלק עליון של של הנשמה שם רמח מצוות 248, בחלק התחתון של הנשמה שסה מצוות רצונות, הכוונה בחלק התחתון של הנשמה שסה רצונות 365, סך הכל תרי"ג 613 רצונות. כל רצון ורצון הוא אצלי מקולקל בתוך הנשמה. בגוף שלי אין מה לתקן. הגוף זה בהמה. מה אני יכול לתקן בו? אני הולך לרופא, אני צריך איזה תיקון. נותן לי תרופה, בריא. רופא להיות מכל מדינה, מכל מין, לא חשוב מי ומה. זהו. עכשיו, אז צריכים לתקן את הנשמה. הנשמות שלנו עברו שבירה, ואנחנו צריכים לתקן אותם. סך הכל, נשמה היא כולה ביחס לזולת, ביחס לבורא, היא כולה שבורה, אגואיסטית. אני צריך לתקן אותה. זאת אומרת, לתקן תרי"ג רצונות. כל תיקון של רצון נקרא מצווה, ציווי, שאני חייב את זה לעשות. ואני מתקן. בשלבים, איך שהם מתגלים. לכן כתוב, לא אכפת לקדוש ברוך הוא איך שוחטים ואימה, או בצוואר או מהעורף, כן? בצוואר זה השחיטה כשרה, מהעורף זה לא. כן? אלה נתנו מצוות כדי לצרב בהם את הבריות. לצרב זאת אומרת לתקן אותם. חוץ מזה, אותם הרצונות, אותם הנשמות, זה לא רק לישראל, לאלו שנולדו וכתוב אצלם שם. היום זה לא כותבים כבר יהודי או לא. שמעתי, יש על זה בעיות. כן? זהו. אז אלה לכל אחד ואחד מבאי העולם ישנה בו נשמה, וכמו שפרצופים לא שווים, גם נשמות לא שוות, וכל אחד ואחד צריך לתקן את הנשמה שלו, שבטוח בו ישנם תרי"ג רצונות מקולקלים. על זה מדובר. עכשיו, מה שאם כן, הפעולות שאנחנו רגילים לעשות, שאנחנו קוראים אותן מצוות, הן פעולות הגשמיות. הן נקראות פעולות אנשים מלומדן. מה זה אנשים מלומדם? כי אני לא לומד אותם מתוך ההשגה הרוחנית שאני מתקן בי את הרצונות, ואני לומד, אני נקרא תלמיד חכם, אני לומד מהבורא, שאני רוכש תכונת ההשפעה, אני מרגיש בכל רצון המתוקן שלי תכונת הבורא, תכונת ההשפעה, אלוקים, אלוקים בגימטרי הטבע, אז הטבע הרוחני שמתלבש בי, אני כך לומד. וכך אני מכיר אותו, כך אני מגיע לדבקות בכל הרצונות שלי, בכל הלב שלי. רצונות זה נקרא לב, לא הלב הגשמי ודאי. אני מתחיל להרגיש נוכחות האלוקות, נוכחות הבורא. זה נקרא ששבו בני ישראל עד השם אלוקיך. וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלן. זאת אומרת שהידיעה, אור החוכמה, היא מעלה את כל הרצונות שלנו המתוקנים. וזה שייך לכולם, וכולם ידעו אותי מכאן, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. ביתי זה נקרא הגילוי שלו, שכולם צריכים להגיע לזה. עכשיו, כדי לשמור על המסגרת הגשמית של אותה קבוצה שפעם הייתה קבוצת אברהם וקיבלה ממנו את שיטת האהבה וחיבור, אברהם זה מידת החסד, כן? אז גם כן ודאי שאנחנו היינו מקיימים כל ההיסטוריה, כל הדורות שלנו מצוות בגשמיות, אבל הם נקראים לא מצוות כמו שברוחניות, אלה נקראים מנהגים או מצוות אנשים מלומדן. זאת אומרת, שלימדו אותי בזה אבא, סבא, אמא אפילו. כן? הם לימדו אותי ואני מקיים. זה מין חינוך, תרבות. ואומנם שכענב ושורש יש בו קשר לשורש הרוחני, אבל אנחנו רואים שבפעולות האלו אין מאור המחזיר למוטב. כי הפעולות האלו הן לא מכוונות את האדם לתקן את הנשמה. הן לא מחייבות אותי לאהוב את הזולת. אני מקיים אותם מפני שזה כתוב. אבל בעצם הקיום שלהם בתנאים, בתקופות ההיסטוריה, שאני עוד לא שייך לתיקון הרוחני, הן מאוד מחזיקות אותנו ועוזרות לנו. ולכן אנחנו באמת לזכותם, לכל הפעולות האלו שהיו, אני זוכר את הסבא וסבתא שלי, כן? גם כן ברוסיה ובימים מאוד קשים, עד כמה שהם היו ככה בשקט היו מקיימים, ואני הייתי כאילו לא שייך לזה, לא לימדו אותי בזה בכלום, אבל איך שהם היו מדייקים בכל הדברים האלה, וזה היה מחזיק אותנו. מתי מחזיק? מתי שאנחנו לא נמשכים להתפתחות הרוחנית במיוחד, אז המסגרת הזאת היא לפחות מחזיקה אותנו. ברגע שאנחנו מתחילים התפתחות הרוחנית, אז כאן כבר להתפתחות הרוחנית מי שבא, ברוך הבא. מי שבא, זאת אומרת, יש לו כבר דרישה מתוך תיקון הנשמה, היא כבר בשאלה לתיקון, היא דורשת את התיקון, אז כל אחד נכנס. ולכן אנחנו במסגרת הלימודים שלנו לא דורשים מאף אחד שום דבר. אתה דתי? דתי. אתה חילוני? חילוני. אתה שם שייך לאומות העולם, לכל סוג שישם? בבקשה גם כן. כי הגענו למצב של, כמו שכותבים מקובלים, זה לא שאני מוצא את זה מעצמי ומרשה לעצמי לעשות כאן איזו תורה חדשה, חס ושלום, אלא הגענו למצב שכל העולם מגיע לתיקון, ובהרבה מקומות אנחנו רואים בשופר המשיח, נגיד במאמר או כאלה דברים, איפה שבעל סולם כותב בפירוש שגילוי חוכמת הקבלה לאומות העולם היא תנאי המוקדם. יש לך את זה? כן. תנאי המוקדם לתיקון הכללי שלנו גם כן. זאת אומרת, אם אנחנו לא נתחיל לפרסם חוכמת הקבלה בכל העולם, גם אנחנו לא נעבור תיקונים שלנו. שזה חובתנו לעשות. בפרט בזמננו, כשאנחנו נמצאים ממש במצבי הסכנה, שחוכמת הקבלה דווקא כשהיא צריכה לגרום חיבור בכל העולם, היא ההצלה פשוט גם לגשמיות הזאת המסוכנת שלנו. כן?
הייתי רוצה לקרוא כאן מתוך מאמר שופר של משיח של בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 457 בכתבי בעל הסולם, בתור ב' בכותרת גאולה על ידי גילוי הקבלה לאומות העולם. אומר בעל הסולם כך, כתוב שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכהו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם, מאיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת?
שאנחנו צריכים עכשיו דווקא שהם יבינו, אחרת כל העולם הוא יתדרדר למלחמת העולם, אם לא לתיקון. כי אין להם ברירה. בלי לדעת איך לתקן את הטבע שלו, האדם עכשיו מגיע להתפרצות הזעם הזה עם כל הפצצות ועם כל. ואנחנו? אתם קוראים כמה שיש לנו, כמה טילים נגד ישראל, כן? מכוונות זה. 7,000 טילים, אומרים. רק בכוח הרוחני אנחנו יכולים בעצם כאן לעמוד. לא נשאר לנו כלום. וזה יהיה ברור עוד יותר ויותר לעינינו.
אז הוא אומר, מאיפה יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת? תדע שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורת אמת. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר, דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן יתפשט הד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ואז הוא ממשיך בעמוד הבא. אין עניין השופר הזה רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. ולזאת יעידו הספרים שכבר נעגלו על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרסו לעיני כל. כמו סמלה, שזהו עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. והוא ממשיך. כן, עוד שאלות. ערן, אינטרנט משהו.
שואלים אותנו לגבי העובדה שבימים אלה, זה הגיע מכמה מקומות, בימים אלה אפשר לקרוא גם באתר אינטרנט, אפשר לקרוא גם בבלוג. האם יש הבדל באיך שזה משפיע עליך, אם אתה קורא באמצעי אלקטרוני או שאתה קורא ספר?
לא, לא. אני רואה על עצמי שאין שום הבדל, הפוך. כל כך התרגלתי לקרוא מהמסך, שאני יותר אוהב אותו מהספר. אני יכול לעשות סימנים, הבדלים, שם כל מיני בולטים, ויותר נוח לי. ואז אני ממש, כל פעם שאני קורא אותם הטקסטים, נגיד זוהר עברתי. כן, עכשיו אנחנו מכינים זוהר לעם. אז כל הזוהר, כל עשרת הכרכים כאלו, כן, עברתי רק במחשב. ואז יש לך אפשרויות לעבוד עם הטקסט עצמו, להדגיש בו משהו, להכניס שאלה, עוד מה, זה ממש לעבוד. זה מאוד חשוב. אני לא רואה שום הבדל. לא. עד כמה שאני, נגיד, עד לפני 10 שנים, כן, עבדתי כל הזמן עם הספרים, עם הנייר, וכל החיים שלי כך, נגיד 50 שנה יותר עבדתי עם נייר. לא, היום זה, ואין הבדל בכלל. אני לא חושב שהיום הרבה אנשים קוראים ספר ממש. זה הופך להיות לכך.
כאן בבקשה את המיקרופון.
שלום, ערב טוב. שלום.
כן, משה.
תצמיד, משה, את המיקרופון, בבקשה.
מאיפה אתה מקבל את ההשראה לכתוב ספר?
אני לא יודע, אני אגיד לך, אני קם בבוקר. בבוקר בשבילי זה בסביבות 1:30 בלילה.
יש כאלה שבשלהם בוקר זה עד והייתי בצהריים, היה לי תקופה כזאת
בחיים. כן, אני יודע.
אז תדגיש, אני כאן.
יש כאלה שכן, לא, אבל יש כאלה שאצלם הם אחרי שיעור שלנו בבוקר הם הולכים לישון. כן. אז לא יודע, אני עושה קצת התעמלות קטנה, מקבל טוש ככה, חם, קר, מתעורר, קורא משהו לעורר את עצמי ומגיע לכאן. כשאני מגיע לכאן, אני מסתכל על 300 גברים שיושבים לפניי, ואני מסתכל על המסך, ששם אני מרגיש שאחריו ישנם עוד עשרות אלפים, ממש עשרות אלפים. אני מרגיש אותם, אני רוצה להתחבר איתם, אני רוצה לגלות בתוכם, לא באנשים אלא בתוך בני אדם, הקשר שנמצא בהם. כולנו קשורים, כולנו נמצאים ברשת כזאת שקושרת אותנו יחד, רוצים או לא רוצים, בין כולם. ואני משתדל לזהות את הרשת הזאת, להרגיש אותה כל פעם מחדש. ולכן מתחילים שיעור, מתחילים לקרוא, ואני מרגיש בתוך הקריאה הזאת חידושים, כי אני כמו משחק חדש, אני נמצא ברשת שאני מגלה אותה כרשת חדשה בקשר בין בני אדם, ואני שומע מילים, ואני משתדל לפי המילים לראות איפה זה נמצא שם ברשת, איזה קשר הספירות האלו ואלו עולים ואלו יורדים וככה, וזה קווים ימין שמאל אמצע, ואני עולה לחגת. אני מתחיל, אני משתדל לזהות שם את הפעולות האלה בינינו, כי מדובר הכל רק בקשר בין בני אדם, קשר נפשי, כן? הפנימי. רק על זה מדובר בחוכמת הקבלה, כי אין יותר. ובקשר בינינו, שאני רוצה לגלות קשר הנכון, אם אני מגלה קשר הנכון, הקשר הנכון זה נקרא כבר גילוי האלוקות. אני מגלה שם את ה... את, 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 את הסיבה, את המסובב, את החוכמה, את המילואים חדשים, איך שזה עובד. פתאום הרשת הזאת, שהיא בהתחלה הייתה נראית לי כאיזה מין דומם, כן, איזשהו רשת חוטים, אלקטרונים, לא יודע מה שם, כן? פתאום זה מתחיל להיות חי, יש בהם עברת הרצונות, כוונות, מחשבות, דעות, תשוקות, רגשות. ואז יש לי מה להגיד על כל פעם, שלוש שעות כל יום וכל יום במשך שנים. אבל כל פעם שאתה רוצה, אתה משחק מחדש. למה משחק? כי אתה משחק, זה נקרא שאתה מוצא משהו חדש, הרפתקה. ומתוך זה כל יום אתה יכול לכתוב ספר מחדש, כן?
אם הכל נמצא בתוכי, בתפיסת המציאות שלי, אז נגיד, אם מדי פעם קורה לי לצערי שמישהו מאיים עליי באלימות או משהו כזה, אז כאילו, זה, אני מאיים על עצמי? זה איזשהו חלק
לא, 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 אל תתבלבל, בשביל מה לך?
אז תסביר, אוקיי.
אין לי מה להסביר. אתה בצורה כזאת תתבלבל בין התפיסות העולם הזה ועולם הבא. אין לך עדיין עולם הבא. מה שיש לך, כמו שכתוב, אין לי דיין אלא מה שעיניו רואות. אתה צריך לחיות במה שאתה מרגיש, במה שיש לך, ולא מה שאמרו לך שיש. לכן מרביצים אותך, אני ממליץ לך, אל תענה לו, תברח ממנו. בשביל מה לך?
כן, עוד שאלות. כאן בבקשה לאדון, כאן. פה, שים לב, כאן. תרים את היד שיוכל לראות אותך רק.
כבוד הרב,
כן.
להבנתי הספר מפעיל אותנו והוא עובד הרבה יותר טוב בקבוצה. לשאלה, האם התפתחו...
לא, 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 לא. אני זה לא ש זה 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 מתנגש עם זה, אבל איפה הוא יכול להפעיל אותנו בקבוצה, בחיבור בינינו? קבוצה זה סתם. מה זה קבוצה? תעשה בכל האנושות, אבל אי אפשר. לכן אנחנו בוחרים אנשים שאיתנו באותה דעה להתחבר, וזה נקרא קבוצה. זהו, זה מיני אנושות המסכימה לשינוי.
בנותי, עכשיו, האם התפתחו כלים קבליסטיים נוספים במקביל לספר? הווה אומר, מוזיקה קבליסטית,
כן,
הפעלה קבליסטית, ריחות קבליסטיים, טעמים קבליסטיים, כלים נוספים שיכולים להביא אותנו יחד עם הספר קרוב יותר, מהר יותר לרצון שלנו.
ההפעלה מהספר היא ברשת קשר בינינו. אם אתם מסכימים ביניכם בחברה שאנחנו כשנמצאים יחד וחושבים על הרוחניות, על החיבור בינינו ההדדי, על הערבות בינינו, נעשה איזשהו ריח מיוחד, אז הוא מזכיר לך בצורה פסיכולוגית, זה עובד, אין מה לדעות. אז תעשה את הריח ניחוח הזה מיוחד, כן? ואז שאתה נמצא איתו יחד, זה מעורר אותך. נכון.
לריח יש גישה ישירה, הוא לא עובר דרך הראש. אנחנו גם מגיבים מיידית לריח.
בסדר, נכון. רוב התאים שלנו במוח זה תאי ריח. זה נכון. אבל אותו דבר עם מוזיקה, אותו דבר עם כל דבר, כי האדם הוא חיה כזאת מורכבת, כן? ואז דרך כל החושים אתה יכול להפעיל אותו ולעורר אותו, להתקרב לחיבור עם החברים. אבל בעצם זו המטרה, כן? נכון? זה יכול להיות גם לבוש, גם ריקוד, גם כל דבר, כמו שאנחנו משתמשים בזה. זה נכון, אתה צודק. בבקשה.
ערן, עוד שאלה, אולי אחרונה?
כן, וגם נזכיר את נהריה ונתניה, שלא נסתבך איתם. סופיה שואלת אותנו, האם צריך לקרוא את כתבי הקבלה לפי הסדר, כלומר מעמוד אחד ולהמשיך?
לא, כי כתוב שזה בכלל לא תלוי עד כמה שאדם מבין. כן, עוד קופנוי.
כן, בציטת בחומר הלימוד, כן. מספר 4 אומר בעל הסולם כך בהקדמה לתלמוד 10 הספירות: יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים אלא מתוך ההשק והרצון ההזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
אז לא צריכים כל כך לדעת, כמו תינוק, הוא לא יודע במה הוא משחק, הוא לא יודע שהמשחק הזה מוביל אותו למשהו. הטבע מעורר בו דחף והוא משחק ומזה גודל. אבל אנחנו, חוץ מהטבע, אם היה בטבע משחק לא היה יוצא מזה כלום. אבל יש כאן אבא, אמא, מחנכים שהם נותנים לו במה לשחק, ואז על ידי המשחק המורכב המקדם אותו הוא גודל. אותו דבר אנחנו יכולים לשחק במה שבא לנו בעולם הזה, כמו תינוק שבעצמו בו אם יבחר את המשחקים. אבל באים מקובלים ואומרים, כדאי לכם לעסוק בספר הזה, ואז אם כך אנחנו גודלים. לכן יש הבדל בין ספר לספר.
אנחנו מתקרבים לסיום, רציתי להשאיר 2-3 דקות לענייני שבוע הספר. אני רוצה לפתוח עם ציטטה שאומר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות: אך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם נזכה לגאולה השלמה, וכיוון שכן הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולהבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה. אנחנו מזמינים אתכם, כל מי שצופה בנו עכשיו מישראל, לבקר בשבוע הספר. אנחנו יצאנו כדי לפגוש אתכם לכל רחבי הארץ. שבוע הספר כבר התחיל לפני כמה ימים, בו יימשך עד מוצאי שבת הקרובה. אנחנו מזמינים אתכם לבקר בדוכנים שלנו, יש שם המון ספרים, המון ספרים חדשים. בחרנו גם להציג בפניכם שניים מהספרים החדשים שהוצאנו לכבוד שבוע הספר.
הראשון, הם הכי פופולריים שם, כן?
כן. הראשון זה טעם של אור, יסודות חוכמות הקבלה מאלף ועד תף. אני חושב שלכל אדם שצופה בערוץ וקצת שומע ורואה, הוא יכול מאוד לעזור לסדר את הראש, הגדרות של מושגים. לפעמים רואים שיעור כזה, שיעור אחר, הספר בא ועושה סדר בכל חוכמת הקבלה בצורה קלה ופשוטה. הספר השני זה ספר שברגע שאתם תפתחו אותו מחכים לכם יומיים בלי שינה. המקובל, רומן קולנועי מדהים, מהשמל, מצמרר, מרגש, שכתב סמיון וינוקור, חברנו הדגול, שהוא באמת, כל מילה מיותרת, תפתחו, תקראו ותקחו יומיים חופש מהי. הרב לייטמן, אנחנו מתקרבים לסיכום הערב. בשבוע המיוחד הזה של שבוע הספר, דיברת הרבה על הספר. מה הסיכום שאיתו נצא מהערב הזה?
יש לנו הספר, יש לנו חג הספר, יש לנו שבוע הספר, באמת, הכל בידינו. ועכשיו רק להשתמש נכון. בוא נתחבר סביב השיעור, סביב הקבוצות, החיבור, ונפתח את הספר, נממש אותה בתוך החיבור בינינו. יש לנו מאות אלפי חברים בכל העולם, אנחנו כוח גדול, ברוך השם היום כבר, ואז נביא מאור בינינו וגם כן לכל העולם. הספר מוכן, הכל תלוי בנו, נשתמש נכון וזהו. אז אמן.
תודה לרב לייטמן, תודה לכם שהייתם איתנו, נהיה כאן גם בשבוע הבא, אז שיהיה לנו כל טוב, והג ספר שמח.